שיחת היום עם הגאון הגדול רבי זמיר כהן, ראש ישיבת אבני נזר.
שלום וברכה למאזינים היקרים, די בכל אתר ואתר. כמנהג ישראל בשבועות האלה שבין חג הפסח לבין חג השבועות, ללמוד את פרקי אבות, גם אנחנו נקדיש את הדברים לכמה מוסרי השכל שחזל לימדו אותנו בדברים יסודיים בפרקי אבות. המשנה בפרק שני, משנה א', אומרת, רבי אומר, איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם, כל שהיא תפארת לעושה ותפארת לו מן האדם. נתבונן בדברים האלה מתוך הספר שברוך השם זכינו להוציא לאור על פרקי אבות, אוצרות החוכמה היהודית. בדרך כלל, האדם נוטה מטבעו לקיצוניות כלשהי, כשרואה שדבר לא מסתדר בצד אחד, אז אומר, טוב, כאן לא טוב, נלך לכיוון השני לחלוטין. רבי יהודה הנשיא מלמד אותנו במילים האלה, שהאדם צריך להיות מאוזן בכל תחום. איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם. מה ההבדל בין דרך ישרה לדרך פטלטלה? בסוף בשני המקרים הוא יגיע ליעד, אבל כאן הוא ילמד בדרך הקשה, כשהולך בדרך פטלטלה, הוא עולה ויורד וסובל ומתעצב וכועס, אז הולך לכיוונים אחרים לצד השני, ושוב רואה שגם שם לא נכון, עד שהוא מוצא את האיזון הנכון. והמשנה הזאת, גם בתחילתה, גם בהמשכה, כפי שנראה בעזרת השם יחד, מדריכה את האדם להיות מאוזן בכל תחומי החיים. אז דבר ראשון אומר רבי יהודה הנשיא, מהי הדרך הישרה, שהיא דרך חלקה, אתה מיד מגיע ליעד, לא מסתבך יותר מדי, שיבור לו האדם, שיברור מתוך כמה דרכים שלפניו, תמיד תבדוק, אומר רבי יהודה הנשיא, כל שהיא תפארת לעושה ותפארת לו מן האדם. כאן רואים מתוך הדברים שהדברים מתייחסים, המשפט הראשון במשנה מתייחס לכל מה שנוגע ליחסי אנוש, כמו צדקה, חסד, נתינה, התמודדות עם מצבים שונים שיש ביחסים חברתיים. יש אדם שמרוב טוב לב נותן את כל מה שיש לו לאחרים, אף פעם לא מסוגל לסרב, ולפתע מגלה שהוא נותר בלי כל. אין לו שום דבר, נתן את הכל, את הכוחות, את הכסף, את כל מה שיש לו. בהלכה ידוע שגם בצדקה, החכמים גדרו עד כמה מותר לאדם לתת צדקה. הראוי הוא שייתן 10% מההכנסות, מהנטו. רוצה מעלה יותר גדולה? יגיע לחומש, 20%, זו מעלה עוד יותר גדולה. אבל יותר מזה אמרו, המבזבז, כלומר אדם שנותן מעצמו לצדקה, אל יבזבז יותר מחומש. למה? כי ייתכן שהוא נוטה לחסד, וקשה לו לראות מצוקות של אחרים, ונותן ונותן, עד שבסופו של דבר הוא עצמו נקלע לקשיים, הוא עצמו נקלע לחובות, חסר לו בביתו, מתחיל מתח בבית, לחץ בבית, בין אם מדובר בנתינה כספית, בין אם מדובר בנתינה מהזמן שלו לאחרים. יש אנשים שכל כך נותנים את עצמם מחוץ לבית, ובבית הכל בקריסה. אין כוח לבני המשפחה. אבל הוא נמצא בחוץ, נותן את עצמו לאחרים. לכן אומר רבי יהודה הנשיא, גם בנתינה תהיה מאוזן. הדרך הישרה, כל שהיא תפארת לעושה, תבדוק עם עצמך שלך זה טוב, וגם תפארת לו מן האדם. שגם אתה עושה טוב לאחרים. כי יש כאלה קיצוניים לצד השני, מרוכזים רק בעצמם, לא נותנים דבר לאחרים, חושבים תמיד רק על האינטרסים האישיים שלהם, שגם זה דבר שהוא לא טוב. הדרך הישרה, אומר רבי יהודה הנשיא, זוהי דרך האמצע, שהיא תפארת לעושה, שלך זה טוב, וגם טוב לאחרים, ככה אדם מאוזן, נותן, עוזר, מקדיש מזמנו לאחרים, מכישרונותיו, מיכולותיו, מכספו, אבל יודע את הגבולות היכן לעצור. לעניין הזה יש השלכה גם לתחומים רוחניים. יש אדם שקשה לו לסרב לחבריו כשאומרים לו או דורשים ממנו או אפילו לא אומרים כלום, אבל הוא נמצא בעבודה במקום שלכולם יש טלפונים לא קשרים, או שהם הולכים למקומות שלא ראוי ללכת עליהם. והוא מרגיש איך אפשר להיות יחיד כמו אברהם אבינו, אברהם העברי, הוא מעבר אחד וכל העולם מהעבר השני. כאן צריך האדם להכניס את מידת הדין, לשלב בתוך החסדים שלו לאחרים, גם את מידת הדין, את הגבורות, לדעת, לחזור לנקודת האמצע, להיות מאוזן, אני מתחשב באחרים, תומך בהם, אבל צריך לשמור גם על הרוחניות שלי, לשמור על מה שיש לי, וכך האדם חי חיים טובים, רגועים, מאוזנים ונכונים. כך על פי פשט הדברים של המשנה. אבל לא לחינם נקט כאן רבי יהודה הנשיא את המילה תפארת. יש כמה וכמה מקומות שרואים בדברי חז"ל שרמזו לדברים שנוגעים לתורת הקבלה, לתורת הסוד. כשלומדים בדרך כלל משנה, תלמוד, מתייחסים לדברים יותר על דרך הפשט, כי באמת חכמים הקפידו להסתיר את הסוד בתוך הפשט, כי יש את מה שנוגע לכולם, זה הרובד הפשוט, כשמו כן הוא, מתוך ארבעת הרבדים של פרדס התורה, פשט, רמז, דרש וסוד. אבל מי ששם לב תוך כדי לימוד בגמרא, מגלה ורואה שהיו שם בקיאים גדולים בתורת הסוד, בתורת האותיות, כמו שרשי כותב על הגמרא, שרבה ברא גברה. כל מי שלומד גמרא פוגש כל הזמן את אביי ורבה. אבל שם כתוב שהוא יצר אדם. איך יצר אדם? כותב רשי על פי ספר יצירה. היה בקיא באותיות שם השם, באותיות הקבלה, שמות הקודש, כל אות ואות מה היא תומנת בתוכה, ויצר אדם, ככה חז"ל מספרים גם שהיו עושים עגל בימי שישי, ואחר כך אוכלים אותו בשבת. רבה שאומר במקום אחר, ביבמות, הוקירו לנשייך וכי החד תתעטרו, תכבדו את נשותיכם כדי שתתעשרו, על פי הפשט אין קשר בין זה לזה, אבל בתורת הסוד מוסבר מתוך 10 ספירות, יש ספירת מלכות, הספירה העשירית, שהספירה הזאת שם נמצא שורש הפרנסה, היא כנגד האות ה' בשם הוויה, האות ה' האחרונה, והשפע שיורד לעולם נמצא בסוד הספירה הזו, והאישה גם היא שורשה בספירת מלכות. לכן כשאדם מכבד את אשתו, יש לנו שתי מלכות ביהדות, הראיה היהודיה ושבת המלכה. ועל שתיהן אומרים חז"ל שאדם שמכבד אותם זוכה לשפע פרנסה. בפשט אין לזה הסבר. אדם שמוציא הוצאות על השבת, מזה הוא יתעשר? הרי הוא הוציא עוד כסף מעצמו. קנה בגדים יפים לאשתו, תכשיטים, שימח אותה, השקיע בה. איך זה קשור לפרנסה? וזה כתוב בגמרא. אבל הסתירו את תורת הסוד בתוך הדברים של הפשט שנאמרו בתלמוד, וגם כאן במשנה, לא לחינם רבי יהודה הנשיא נקט, כל שהיא תפארת לעושה ותפארת לא מן האדם. גוף האדם עשוי בשלושה קווים, גם לאורך גם לרוחב. לאורך יש את הצד הימני, יש את הצד השמאלי, ויש את הקו של האמצע. כך גם לרוחב, יש את הראש שהוא חלק אחד, הזרועות והחזה והבטן זה החלק השני, ומהמותניים ועד סוף הרגליים למטה זה החלק השלישי. באורך, כידוע, צד ימין זהו הקו של ספירות החסד, צד שמאל הקו של ספירות הגבורה, והאמצע שמחבר בין שני הצדדים האלה, זהו הקו של ספירת תפארת שעליה מדבר כאן רבי יהודה הנשיא. אברהם אבינו היה איש החסד. כל אדם ואדם צריך להכיר את עצמו לפי טבעו, אין לנו ראייה רוחנית כמו שהיה להם, אבל האדם יכול לעקוב אחר עצמו ולבדוק האם שורשו בספירת חסד, בספירת גבורה, או שהוא מאוזן, בספירת תפארת. אדם שהוא בעל נתינה ללא גבולות, שורש נשמתו בספירת חסד. אתה רואה אותו שהוא רק נותן ונותן, והוא לא יודע לומר לא. יש אדם שהוא גבורה, הכל דין. מידת הדין זו גם מידת האמת, מבחינה מסוימת, שהרי האדם אומר, תשמע, מגיע לך, תקבל, לא מגיע לך, לא תקבל כלום. זו האמת. אבל זוהי מידת הדין. תפארת זה האיזון שבין שניהם. המיזוג, השילוב שבין חסד לבין גבורה. אברהם אבינו היה במידת החסד, אוהל עם ארבעת הפתחים, מחזק את כולם, מקרב את כולם, רגיש לכולם. יצחק היה גבורה, פושט את צווארו על המזבח, אבא תקשור אותי טוב, כדי שלא יהיה שום פגם בזמן שהוא עולה, עולה תמימה לקדוש ברוך הוא, בזמן השחיטה שלו, איזו גבורה, איזו עוצמה. ויעקב אבינו תפארת. ומיעקב הקדוש ברוך הוא הוציא את 12 השבטים, את כלל ישראל. לאברהם היה גם את ישמעאל, ליצחק היה גם את עשיו, אבל מיעקב יצאו 12 השבטים. לא לחינם נקט כאן רבי יהודה הנשיא במילה תפארת, והוא אומר, איזוהי דרך ישרה שיעבור לו האדם, כלומר, גם אם אתה מרגיש שאתה שייך בטבעך לחסד, לנתינה ללא גבולות, וגם אם אתה מרגיש שאתה שייך בטבעך לגבורה, הכל דין, קשה לך לוותר, קשה להבליג. כל אדם צריך לעבוד על המידות שלו כדי להגיע למצב של תפארת. לכן אומר, כל שהיא תפארת לעושה ותפארת לו מן האדם. נמשיך הלאה, ממשיך ואומר, והווה זהיר במצווה קלה כבחמורה, שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות. גם כאן, עוד מסלול של איזון שנוגע כעת למצוות, מלמד אותנו רבי יהודה הנשיא, אדם שרואה מצווה שבעיניו היא מצווה חמורה, הוא רואה שיש בזה היגיון גדול, יש כאן משקל גדול, ויש מצווה אחרת שהיא קלה בעיניו. אומר רבי יהודה, אל תלך לכיוון אחד לקחת רק מצוות שנראות בעיניך חשובות, ולהשקיע רק בהם. אלא גם כאן תהיה מאוזן בכל המצוות כולם, לדקדק במצווה קלה כבחמורה, להתייחס לכל באופן שווה, שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות. האדם בשכל הפשוט שלו, הוא לא יכול לדעת מה באמת יקר אצל הקדוש ברוך הוא. כמו אותו משל על המלך, שבנה ארמון מפואר, ורצה שיהיה פרדס ענק ליד הארמון, שיהיו בו כל עצי פרי, פרדס שאין כדוגמתו בכל העולם. פרסם בכל המדינה, כל מי שיבוא ויטה כאן עץ פרי, יקבל ממני שכר גדול, הרבה יותר ממה שהעץ שווה. אבל אני לא מגלה לכם כמה אתן על כל פרי. יש עץ שאתן עליו $1,000. יש עץ $2,000. יש עץ $10,000. יש 100,000. מיד כל בני העיר חיפשו עצים משובחים, איכותיים, טובים. זה אמר לעצמו, מן הסתם המלך אוהב הכי הרבה את הרימונים יותר מכל דבר אחר. השני אמר, מסתבר שהמלך יעדיף פירות שאפשר להוציא מהמיץ, תפוזים. והשלישי חשב על תפוחים, וכך באו כולם ונטעו נטיעות, וכל הפרדס באמת הפך להיות לתפארת. הגיע האביב, הכל פורח, המלך יוצא ורואה את כל העצים עם הפתקים, איזה עץ יש כאן ואיזו פריחה יפה, והתחיל לחלק. תלה שלטים על כל עץ. על העץ הזה של התפוחים, $2,000. העץ הזה של התפוזים, $1,000. העץ ההוא של הרימונים, $5,000, וכן על זה הדרך. והנה על הענבים מניח $10,000. באו אליו כולם ואמרו לו, אדוני המלך, היית אומר שאתה אוהב ענבים, או שאתה אוהב רימונים, ואז היינו מרוויחים יותר. למה לא גילית מראש את השכר שתיתן על כל עץ ועץ? אמר להם המלך, אם הייתי אומר לכם שהדבר הזה יקר יותר בעיניי, העץ הזה יקר יותר בעיניי, הייתם עושים לי פרדס שכולו כזה, ואני רציתי פרדס מכל עצי פרי. רציתי שהכל יהיה שם, לכן לא גיליתי את השכר. אתם תעשו את שלכם, ואחר כך אני אתן לכם לפי דעתי. זה מה שאומר כאן רבי יהודה הנשיא, הווה זהיר במצווה קלה כבחמורה, שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות. יש מצוות שבעיני אדם הן נראות מאוד נכבדות ויקרות, ויש מצוות שנראות פשוטות. ולאמיתו של דבר, אחרי 120, כשאדם בא לעולם האמת, לפתע הוא רואה שעל המצווה שדווקא הוא זלזל בה, ועשה אותה כלאחר יד, שם הוא מקבל שכר הרבה יותר גדול, כי הדבר הזה יקר אצל הקדוש ברוך הוא יותר מדברים אחרים. מכאן גם נלמד לטעות רווחת אצל אנשים מסוימים, שגם את זה רואים סוג של הקצנה לאחד הצדדים. יש אנשים שמדקדקים מאוד במצוות שבין אדם לחברו, ומזלזלים במצוות שבין אדם למקום, ויש אנשים שבדיוק להפך. מדקדקים מאוד במצוות שבין אדם למקום. הלולה והאתרוג היא הכי מהודר שיכול להיות, התפילין והציצית וכל מעשה שהוא עושה, הכל עם כל החששות והזהירויות, ובבן אדם לחברו יכול לפגוע, יכול לזלזל, כי הוא רואה לנגד עיניו את הקדוש ברוך הוא, לא את הבני אדם. ויש אנשים שהפוך, לא רואים את הקדוש ברוך הוא, רואים רק בני אדם. פה אני עושה טוב, אני נותן חסד, עושה מצוות, נותן צדקות, עושה טוב לאנשים, הנה זה מחייך וזה אומר לי תודה, משקיעים בזה. אבל במצוות שבין אדם למקום, הוא לא מרגיש, אני עם עצמי, ביני לבין בורא העולם, אין פה שבח מאנשים, אני לא רואה תוצאות מיידיות בשטח, ואז הוא שקוע בענייניו. אומר רבי יהודה הנשיא, תדקדק גם בזה וגם בזה. שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות. ועצה שלישית, ממשיך ואומר במשנה, והווה מחשב הפסד מצווה כנגד שכרה, ושכר עבירה כנגד הפסדה. עוד נקודה שלישית של איזון שמלמד אותנו מחבר המשנה, כשהאדם עומד בפני ניסיון, והוא מרגיש, אני עכשיו רוצה לוותר על המצווה הזו, כי כעת מעניין אותי לעשות את דבר פלוני, אף על פי שאני מפסיד את המצווה. או פיתוי גדול של עבירה, שהוא מרגיש עכשיו אני אהנה מהעבירה הזאת, אף על פי שהוא יודע שזה לא נכון על פי רצון השם. אומר לו רבי, תשקול את הדברים, שים על כף המאזניים. מה אתה מפסיד? כשאתה לא מקיים את המצווה כנגד השכר הרגעי שאתה רואה אותו עכשיו, ומה אתה מרוויח בעבירה כנגד ההפסד הגדול שיבוא בהמשך. במילים אחרות, תחשוב צעד קדימה. תהיה חכם הרואה את הנולד. אל תלך על פי מה שעכשיו עולה בדעתך, מה שעכשיו מתחשק לך, אלא תתבונן הלאה. היצר הרע יש לו שיטה. שיטתו של היצר הרע, הוא בא לאדם ומבטיח לו פרס מיידי. הוא לא מגלה לו מה הוא יפסיד אחר כך, ומה הוא משלם בתמורה לאותו דבר, כנגד הנאה רגעית של כמה דקות של עבירה, אחר כך יסבול שנים. אדם חכם אומר, זה לא שווה. בן אדם שהוא רעב, ורוצה לאכול איזו ארוחה של 10 שקלים, משהו פשוט, לחם עם איזה לפתן כלשהו. והנה בא אדם ומציע לו לאכול ארוחת פאר, עם דגים ובשר ומטעמים וסלטים ושבחים. טוב, יפה מאוד, אומר, זה מאוד משובח. אני ודאי אעדיף לאכול את זה, אבל כמה זה יעלה לי? הוא אומר לו, זה יעלה לך 30,000 שקל, אבל נפרוס לך את זה 10 תשלומים. מסתכל עליו, אומר, אתה שפוי, אני אוכל 10 שקלים, דבר פשוט, רק כדי לסבוע. אבל אתה נהנה, נכון, אבל לא שווה. לא שווה, המחיר שנשלם אחר כך הוא לא שווה. הפיתוי שהיצר בא לאדם הוא בשיטה הזאת. בוא תהנה עכשיו, אל תחשוב צעד קדימה. אבל אדם שהוא חכם, אומר את המשנה, הווה מחשב הפסד מצווה כנגד שכרה, ושכר עבירה כנגד הפסדה. כך גם אדם שמתגברת בו מידת הכעס, ועומד להתפרץ כעת על אשתו, על ילדיו, תחשוב צעד קדימה, מה התוצאות של הדבר? מה המחיר שתשלם אחר כך? לאו דווקא בעולם הבא כלפי שמיים, אפילו עכשיו. שווה בשביל ההתפרצות הזאת, אחר כך 3 ימים של ריב ומתח וכעסים. אז נכון, אתה בטוח שאתה צודק, את בטוחה שאת צודקת. אבל יאמר האדם לעצמו בלב, ניתן לשני הרגשה טובה שכאילו שהוא צודק, נגיד לו נכון, בסדר, סליחה, טעות, ונמשיך את דרכי שלום בינינו, תמיד לחשב זה כנגד זה. נמשיך את דברי רבי יהודה הנשיא במשנה, והסתכל בשלושה דברים, ואין אתה בא לידי עבירה, דם הלמעלה ממך, עין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. גם כאן ממשיך ומלמד רבי יהודה הנשיא את האדם, כיצד לשלוט בעצמו, להתנהל תמיד על פי הכללים שראינו קודם, הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה. כשהיצר תוקף את האדם, הוא מרגיש בתוכו סוג של בערה כזו, שהוא חייב לעשות את אותו מעשה, אף על פי שהוא יודע שזה לא בסדר. אבל הוא מרגיש בתוכו את הדחף, את הלחץ הזה, לבצע את אותו עניין שעלה בדעתו. אומר לו, רבי, תתבונן בשלושה דברים, לכן אמר את המילה, הסתכל בשלושה דברים. לא אמר הבט, תחשוב, הסתכלות בעברית, הרי יש הבדל בין המילה ראייה לבין המילה הסתכלות. ראייה היא בשטחיות, הסתכלות בעיון. תתבונן בדברים, תפנים אותם אל תוך עצמך, ואז אתה לא תבוא לידי עבירה. דמה למעלה ממך, עין רואה, ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. החפץ חיים בספרו שם עולם, פרק כ"ד, כתב שלכל התפתחות טכנולוגית, יש גם סיבה רוחנית לחזק את האדם בעבודת השם. בזמנו המציאו את הטלפון. אמר החפץ חיים שהדבר נועד מההיבט הרוחני לחזק את האדם בהבנה שיש אוזן שומעת, גם כשהוא משוחח לבד בחדר, ולכאורה הוא כעת נמצא עם חברו, נמצא כעת עם אנשים שאף אחד לא רואה איך הוא מדבר איתם, והוא מדבר בבוטות ובצורה קשה, פוגענית, מעליבה, אשתו, ילדיו. אומר החפץ חיים, אתה יכול לדבר כאן ושומעים אותך בארצות הברית. מי יכל לחשוב על זה בעבר? שהאדם מדבר כאן ושומעים אותו במרחקים, לאחר קירות ולאחר קילומטרים רבים. עשה את זה הקדוש ברוך הוא כדי לחזק את האדם באמונה. בדורות הקודמים, אפילו אנשים פשוטים, הייתה להם אמונה פשוטה. ודאי שבורא עולם רואה אותנו בכל מקום. כמו שאומר דוד המלך בתהילים, פרק ק"ט, אנא אלך מרוחך, ואנא מפניך אברח. אם מסק שמיים, כמו מסוק, אני אעלה לשמיים, שם אתה. ואציע שאול, הנקה, אלך להסתתר בבורות הכי עמוקים, גם שם אתה נמצא. אסק ענפי שחר, אשכנה באחרית ים, גם שם ידך תנחני ותוחזני ימיניך. ואומר, אך חושך ישופני ולילה אור בעדני, אולי החושך יחסה עליי והלילה יטיב איתי, יהיה בשבילי כמו אור שיציל אותי. ממשיך דוד המלך ואומר, גם חושך לא יחשיך ממכה, ולילה כיום יאיר, כחשיכה, כאורה. כלומר, בעיניך הקדוש ברוך הוא, חושך זה כמו אור. הדברים האלה כתובים בספר התהילים. במזמן החפץ חיים, שהזכרנו קודם את דבריו בספר שם עולם, על הטלפון שהומצא בזמנו, היום יש התפתחות הרבה יותר גדולה, כמו שכולנו יודעים. אדם יכול לשבת בחשיכה, ויש שם למעלה מצלמה קטנה, סיכה אפילו, שהיא מצלמת בחושך כמו באור, ומישהו אחר נמצא במקום אחר, ורואה אותו ממש בתאורה רגילה, כל מה שהוא עושה. כל זה, אומר החפץ חיים, נועד ללמד את האדם, כי בדורות ההם, האמונה הייתה פשוטה. כך כתוב שהקדוש ברוך הוא רואה, מלוא כל הארץ כבודו, אנשים חיו את הדברים, העירת שמיים, הזהירות בכל דבר, הפחד מדבר עבירה. אבל כשהיראה התפוגגה, הקדוש ברוך הוא נותן כוחות מכיוונים אחרים, נותן הוכחות, נותן תובנות. היום כמה שהטכנולוגיה מתקדמת יותר, כמה שהמדענים יודעים יותר, מיקרוסקופים מגלים את העולם הנסתר שקיים. לפתע מבינים שיש עוד דברים שעדיין הם לא גילו, עם כל הכלים והמחקרים שיש להם. והתורה של מי שברא את העולם, מגלה לעם ישראל את כל הסודות האלה. נחזור לדברי המשנה, דמה למעלה ממך, עין רואה, אפילו שאתה לבד, אבל יש עין שרואה, ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. בספרי, אומרים חז"ל בפרשת האזינו, כשאדם נפטר מן העולם, באים כל מעשיו ונפרטים לפניו, ואומרים לו כך וכך עשית ביום פלוני, וכך וכך עשית ביום פלוני. לפני שהיה מצלמות היה קשה מאוד להבין, מה פרוש שאדם נפטר מהעולם, באים כל מעשיו ונפרטים לפניו? הרי מה שעשיתי עשיתי, איך אפשר להראות לי שוב? זה נחלת העבר. אבל היום יודעים שאפשר להנציח את ההווה, ולהראות אותו בעתיד כאילו שהוא הווה. הדברים מקבלים היום משמעות אחרת. והדברים האלה, כמה צריך באמת לקחת אותם לעצמנו, בפרט בתקופה הזו, כשעם ישראל צריך הרבה זכויות, כמה שיותר להרבות בזכויות, ובעזרת השם שנזכה כולנו יחד לראות בשוב השם ציון, בגאולת עם ישראל, גאולת העולם כולו, בבניין בית המקדש, ביאת משיח צדקנו, אמן.
האזנתם לשיעורו של הגאון הגדול רבי זמיר כהן, ראש ישיבת אבני נזר.